מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים, בואו נחשוב מה עבר עלינו משבת עד שבת. שבת לפני שבוע, רק לפני שבוע, מי יכול לזכור, 4 חטופים חולצו במבצע הירואי, כשהגיבור הטרגי שהוביל אותו נהרג במבצע. ביום שני שאחר כך 4 חיילים נהרגו, אבל זה לא הפריע לקואליציית ה-63 החדשה שלנו להעביר את חוק הפטור משירות. עברנו לשבת האחרונה שבה התבשרנו על אסון עם 10 חיילים, ואז אסון נוסף עם עוד 2 ועוד 1 שמת בפצעה, והגענו ל-13 חיילים שנפטרו באותה שבת. מה שעצר את תוכנית רוקדים כוכבים, אבל לא את רוקדים על הדם לצערי. והנה אנחנו כאן מטלטלים מתקווה לייאוש, ואולי סיפור אחד קטן שלי. במוצאי שבת, כרגיל עם תמיכה נפשית ראשונית, היינו בשני מוקדים בתל אביב. הגיעו אליי לקראת סוף ההפגנה זוג חבר'ה שעל החולצה שלהם מדברים על אברה מנגיסטו. חלקו איתי את התקווה שלהם והביטחון שהוא עדיין חי, ואז לפתע הגיעו חיילי מג"ב. הסתכלו עליהם ואמרו לי, אם הם מגיעים, אני עם האור שלי לא נשאר פה. רצו והלכו הביתה. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז, ושלום למאזינות ולמאזינים. ברוכים הבאים בועז, לא היית פה שבוע?
כן, לא הייתי שבוע, הייתי בכנס, כל מה שאני יכול להגיד לך. אתם הפסיכולוגים החברתיים חיים בעולם אחר. אולי בטוח. תחת לספר על הדווקא מעניין, הוויכוח שהיה לך לאחרונה ברשתות החברתיות עם אחד מחבריכם. אשמח אם לספר על זה תכף. אני יכול להגיד לך את החוויה שלי, עולם הקוגניציה והזקנה והשמיעה. כולם או יהודים.
זה כבר עוזר.
או שהם נשואים ליהודי, או שהתלמיד שלהם היהודי, או שהמנחה שלהם היהודי, או שהם סתם אוהבי ישראל. כולם...
מעולה. אני אעבור תחום.
לא, דיברו, כאילו, שאלו אותי בסקרנות. ההסבר שלי שעבד לכולם היה, תשמעו, אני תומך במדינה שלי, אני לא תומך בממשלה שלי, דמיינו את עצמכם להיות תחת טראמפ בעת מלחמה כוללת על המדינה שלכם. ואז כולם אמרו לי, הבנתי, ומרגע זה יכולתי, הייתה כלפי אמפתיה, ויכולתי לדבר ולהסביר על הסיטואציה של מה זה להיות גאה בילדה בת 11 שיודעת לקחת את הכלבה לבד למקלט כשיש אזעקה, ומה זה אומר לעומת חייהם. היה סבבה, כל מה שאתה מתאר בעולם שלך לא קורה אצלי.
כן, אז העולם שלי הוא קצת שונה כמו שתיארת. אני, אחד ההנאות הרבות שלי חוץ מלשדר פה בחמוצים, זה להתווכח עם אנשים בטוויטר, עם אנשים רנדומליים. אשתי לא מבינה את זה, היא לא מבינה כאילו מה... כן. מה אתה עושה? כאילו, למה אתה עושה את זה?
כל אז... אחד עם ההנאות שלו.
כן, נכון. אז זה,
לא,
זה
אבל סליחה,
הדברים.
יאמר לזכותך, המאבקים שאני רואה שאתה נאבק בהם בתחום המחקר שלך, הם מאבקים חשובים שחשוב שיעשו. באמת.
כן, אז מה שהפריע לי לאחרונה זה שבאמת 213 פסיכולוגים חברתיים חתמו על עצומה שמדברת על האסלאמופוביה והתגובות השליליות כלפי סטודנטים ערבים ומוסלמים בקמפוסים, שזה בהחלט משהו שאני מקבל אותו וראוי לגינוי. אבל צרם לי מאוד שלא הייתה שום התייחסות לאנטישמיות בקמפוסים, והתחיל חילופי דברים ביני לבין חלק מהאנשים, חלק גדול מהאנשים התעלמו מהפניות שלי, ואלה שכן אפילו שכחו שהם עצמם חתמו על אותה עצומה.
די, אתה לא יודע לספר סיפור. גלעד כותב בטוויטר, בכמה מכתבים שמותר, בצורה יפה וקולעת, יאמר, שוב, אני היום מפרגן לך, לא יודע מה קרה לי, וכותב, תשמעו,
יש... שחוזר מחול, אז אתה יותר מבסוט, כן.
יש עצומה כזו וכזו, אנה היא לא תקינה, עונה לו מישהו, על איזה עצומה אתה מדבר? מה אתה רוצה? עונה לו גלעד, אתה חתמת עליה בעצמך, ושלחתי לך אימייל ואמרת, למה עשית? התעלמת. כן, לא בדיוק, לוחות הזה. זה היה פשוט מצחיק. אני מוכרח להגיד לך שאומנם בתחום שלי המצב טוב, אבל כל מדען ישראלי ששוחחתי אותו בתור כנס, או שנגוע בישראליות, כי בן זוגו ישראלי או כאלה, הגיב לי בהרבה חשש. כן. בהרבה חשש.
לא, ברור, ברור. יש חשש ויש...
אבל זה לא חשש מהאוויר, זה חשש של... הייתה עכשיו עצומה אצלי באוניברסיטה, וזה השכנים שלי פה במסדרון, ומחר אני איתם בוועדה. הם ישבו איתי כיסא ליד כיסא. מה זה אומר?
כן. אז אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר על החרם האקדמי, כי יחסית לבעיות שאנחנו נמצאים מולן, זאת הבעיה אולי, היא בעיה אישית שנוגעת לנו בגלל שאנחנו באקדמיה, אבל...
לנו היא מאוד כואבת, אבל אוקיי, בוא נמשיך.
היא יחסית בעיה ממש... זניחה. אוקיי, אז בוא נדבר קצת על הנושא הזה של חילוץ החטופים המאוד...
אוקיי, חוזרים אחורנית.
חוזרים אחורה לחילוץ החטופים.
כמה דברים קורים. במדינה, אתה יודע מה שכחתי להגיד בקדימון שלי? ביום ראשון גנץ פרש. כן, מי זוכר שגם זה היה? אכפת. כן. לא, אכפת, אבל אוקיי.
כן. כפי שצפינו כאן בעבר, זה עבר בכל דממה דקה, ובינתיים המפץ הוא בקושי יבחה שאף אחד לא מצליח לשמוע אותה, כן? לא קרה כלום בקיצור, בינתיים.
אני עדיין עם תקווה, אבל בסדר.
תקווה זה דבר מאוד חשוב.
לא, יכול להיות שאני טועה.
יש גם קורלציה בין תקווה לאשליה, אבל לא ניכנס כרגע.
יש גם קורלציה בין תקווה לבין בריאות נפשית, אבל בסדר, אוקיי.
בהחלט, אני מאוד בעד בריאות נפשית. אבל בריאות נפשית מלכתחילה זה לא משהו שמקבלים עם מאזינים
לה... בפסיכולוגים חברתיים.
וגם לא עם מאזינים ומשתתפים בתוכנית רדיו הספציפית הזאת.
אוקיי, היה שחרור חטופים, אירוע באמת, אני
אבל בואו ננתח,
מרגש הדמעות, אבל...
בואו ננתח אנליטית רגע.
אוקיי.
האם זה היה נכון לעשות את זה, או לא? זאת אומרת, יש כאן כמה גישות שונות שאנחנו שומעים, גישה אחת, אני רואה שבועז לא יודע
מה... לא, אני כאילו, אתה מבין שאתה עכשיו יוצא נגד 98.5% מהאוכלוסייה?
לא יוצא בכלל, כי אני לא אומר שזה לא היה דבר נכון לעשות. אבל אני אומר שקודם כל בעולם שמענו הרבה מאוד תגובות על כמה פלסטינים נהרגו.
נכון.
דבר שני...
שזה מאוד הפתיע עיניים ישראליות, כי הישראלים אמרו, מה?
כן, כן, מה אתם מדברים בדיוק?
לא, אבל סליחה...
אל תחטפו ישראלים, ולא נצטרך להרוג פלסטינים שאנחנו...
סליחה רגע שיהיה פרקליטו של הישראלי, אבל כאשר יש מבצע, כאשר עבריינים חוטפים ומחזיקים שבועים בבנק, פורצים לבנק, ולפעמים החוטפים נהרגים, ולא קרה כלום.
אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא אחרת, השאלה היא האם לא היה צריך מלכתחילה, האם לא היה צריך מלכתחילה לנהל מסע ומתן, כמו שניסים
למה זה קשור למסע ומתן? זה לא קשור.
אתה מוכן לתת לי לסיים את המשפט?
טוב, נו.
תודה רבה. יכול להיות שבחול לא למדת שצריך קודם לתת לבן אדם השני לסיים את המשפט.
לא נתתי זה לאף אחד אף פעם.
אוקיי. אז מה שאני מנסה להגיע אליו, ואתה לא נותן לי, זה שזה מבצע באמת הירואי, הוא מאוד מרשים. בסופו של דבר הוא משחרר 4 חטופים מתוך 100 ומשהו. האם היה צריך לעשות את כל המהלך הזה, ולא פשוט לחתור לעסקה? וכאן אני דווקא רוצה להגיד שכן, המהלך הזה הוא חשוב.
אוקיי.
למרות שזה רק 4 חטופים, מאמץ מאוד גדול, ועם קורבן לא קטן של, כן, של הרוג בפעולה הזאת. אבל למה בכל זאת העניין הזה הוא חשוב?
אוקיי.
קודם כל, המורל הלאומי הוא לא דבר של מה בכך, וזה מחזק מאוד את המורל הלאומי.
מסכים.
דבר שני, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה משקם את מעמדה של ישראל ואת יכולת ההרתעה של ישראל. כי צהל הוא במיטבו ברגעים האלה.
הבנתי.
אנחנו רואים מבצע שהוא מאוד מאוד מתוחכם, שהוא דורש המון תיאום בין כוחות שונים, כן, שהוא דורש מודיעין, כן. טוב, שהוא דורש תיאום בין השבק לבין הימם, כן, משהו באמת מאוד מאוד...
כוח אוויר, כוח יבשה, נכון. מודיעין מוקדם,
נכון.
התחילו להסביר בחדשות שהם גרו, פה גרים בכיף יוסי ועוז כפיר, כן. אלה דברים קרו במקביל.
נכון, אוקיי. אז כל העניין הזה הוא מאוד מרשים, והוא משקם את התדמית של צהל ואת יכולת ההרתעה.
כי התדמית, וכו'. כי אפשר לשקם את התדמית שלנו במבצע קטן, ואי אפשר להחזיק תדמית של צבא יעיל כשאתה 8 חודשים מסתובב צפון ודרום
באוקטובר,
בעזה.
חטפנו פגיעה שהיא גם מורלית והיא גם תדמיתית מאוד חמורה. אנחנו נראים מדינה...
וזה 1504 מה שאתה מדבר עכשיו, בחינת גולים.
נכון, אבל עדיין אנחנו, זה עדיין מבצע מרחיב ומשמעותי ויוצא דופן, ולא חושב שיש איזשהו צבא או יחידה דומה בעולם שעשתה משהו דומה אי פעם. אנחנו, זה משהו בסדר גודל של אנטבה, ויש כאלה שאומרים שהוא אפילו יותר
מורכב. בסדר גודל של יחידת בין לדן כזה. כן,
יותר,
בוא
יותר מזה, אפילו יותר מזה.
אוקיי.
זה גם מדגים את המחויבות של המדינה לאזרחיה. אחד, כן. אחד הדברים שהרבה אנשים דיברו עליו בחודשים האחרונים, זה שהיחס לחטופים מהווה סוג של בגידה של המדינה באזרחיה, שנחטפו ממסיבה או מהמיטות שלהם בעוטף.
ממש.
והמאמץ העילאי הזה להביא אותם הביתה מדגים את המחויבות של המדינה לאזרחיה, שהוא מאוד חשוב. הוא, כן. הוא מחזק את הביטחון כן. הזה.
יש לי כאן אבל, אבל אני אתאפק ואחר. זה כותות,
לא, אבל אם הם חשובים, תכף נגיע
אוקיי, טוב.
עוד דבר שחשוב מאוד לומר לגבי, הוא לגבי המסע ומתן. כן, לגבי האפשרות של להחזיר חטופים במסע ומתן. כמובן שאם אפשר להחזיר חטופים במסע ומתן,
דקה לפני המסע ומתן, המבצע עצמו אפשר להישאר בו ולהגיד שיש לו עוד ערך, ותכף אני אגיד את האבל שלי. הערך הנוסף שלו הוא גם, אני חושב שרגש הנקמה הוא, אתה יודע, לשטח את עזה אני נגד, אבל לקחת המחבל שחטף והחזיק בבית שלו, ולהחזירו כגבולו, זה לא דבר.
נכון.
סליחה על החוסר סמלנות, אבל אם אתה מחזיק בבית במרתף ארבעה חטופים, בסדר?
אז אני אמשיך את הקו הזה, ואני אגיד שלא רק האנשים שהחזיקו בבית החטופים, אלא ברור לגמרי, מי שגרים במזרח התיכון ומכירים איך אפילו בישראל, איך הדברים עובדים, אם השכן שלך היה מחזיק חטופים בבית, הסיכוי שלא היית יודע מזה, הוא מאוד קטן. זאת אומרת, האנשים מסביב שנפגעו, הם אנשים שלכל הפחות ידעו משהו, כן?
לא לפי הכתבה בניו יורק טיימס, זה יום בבוקר שבהם כולם אמרו, היינו מופתעים, אבל הוא כזה רופא נחמד. מי האמין שהוא מחזיק? הקולות מלמטה, חשבנו שזה עכברים שמתוצאים במרתף.
אז מי שגר...
כתבה מהבוקר, מוזמן לקרוא.
נכון, אז זה באמת מתאים לניו יורק טיימס, בגלל שמי שגר בניו יורק, באמת יכול לחיות 40 שנה באותו... לא, יכול לגור 40 שנה באותו בניין, בלי להכיר אף אחד מהשכנים שלו, ובלי לדעת מה קורה שם. אז שם אולי אפשר היה לעשות דבר כזה, אבל במחנה הפליטים נוסרת, אתה לא יכול.
לא,
במחנה הפליטים נוסרת יודעים אם יש חטופים בבית של מישהו. זה לא שלא יודעים.
כן, אוקיי. אז אחרי שזה, אוקיי.
אז העניין הזה הוא מאוד חשוב.
עכשיו עברנו לנושא העסקה.
עכשיו לגבי המסע ומתן.
כן.
מצד אחד, למרות הפעולה המזירה הזאת, ברור שבגלל כמות החטופים, לא תהיה ברירה אלא להחזיר אותם באיזשהו סוג של מסע ומתן כזה או אחר. אבל כאן צריך לומר בצורה ברורה.
7 מול 110, אם אתה זוכר את הדוגמה המדהימה שעשו.
אז זה לא רק העניין של המספר. זה העניין העקרוני. ברגע שאתה נושא ונותן על חטופים, אתה נותן לגיטימציה לארגון הטרור, וזה כבר מאוד בעייתי.
נכון.
זאת אומרת, עצם זה שאנשים בעולם או בארץ, חלקם אומרים, הייתם יכולים לשאת ולתת, אפשר לעשות זה במסע ומתן, זה כאילו אומר שיש משהו לגיטימי בכלל, בזה שחוטפים אזרחים מביתם, ואחר כך נוסעים ונותנים עליהם, כאילו שזה איזשהו... משהו שבכלל יש לו איזושהי לגיטימציה, אבל אין ברירה, צריך לתת
לא, אבל, אבל זה כמו שתגיד, בין שני אויבים, אני לא מכיר בזכות של הפלסטינים, ובטח לא בארגון טרור, אבל בסוף בשביל לנהל מסע ומתן בין שני ישויות יריבות, צריך להגיע למסע ומתן. זה חלק מהעניין, שהוא נוראי,
אבל האופציה השנייה
היא לנצח תאכל חרב.
דווקא האופציה של המסע ומתן,
יותר גרועה בעיניך. אוקיי.
זה קשה להגיד שהיא יותר גרועה, אבל אנחנו לא במקרה הגענו לנקודה שהגענו אליה, וכאן אני רוצה להסתמך על אילנות גבוהים יותר, וזה פרופסור אריאל מררי מאוניברסיטת תל אביב, שאולי אתה מכיר מלימודי הדוקטורט שלך. אתה מגלגל עיניים, כנראה שלא, כן, קוגניטיבים לא מכירים שום דבר שקורה מסביבם.
ברור.
אז
שכחת, בעולם שלנו לא שונאים את ישראל.
כן, אז הוא מומחה לטרור, הוא פסיכולוג שמומחה לטרור, והוא היה מעורב בכל המסעים ומתנים, בכל מקרי החטיפה ושירו חטופים בשנות ה-70 וה-80, והיו לו עקרונות מאוד מאוד נוקשים וברורים. הוא אמר, א', לא נוסעים ונותנים, מנסים לחלץ, זה הדבר הראשון, ודבר שני, אם נוסעים ונונים, זה רק אחד תמורת אחד. זאת אומרת, המפתח הוא תמיד מפתח של חטוף תמורת
מחבר. אבל זה לא משנה, אבל הבעיה כאן היא שלנו במסע ומתן עם חמאס, זה לא כמה נחזיר, זה אם בזה גמרנו את המלחמה או לא, זאת הבעיה האמיתית.
לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שמרגע שהעסק הזה התחיל להתרופף, והמחיר התחיל להיות גבוה, וזה התחיל עוד בסוף שנות ה-70, במבצע ליטני היה את ההסכם הראשון, שנייה, היה את ההסכם הראשון שבו החזרנו יותר מחבלים על כל חטוף, וכמובן שהסכם ג'יבריל בשנות ה-80, הוא ההסכם הפורסם שבו שחררנו מעל 1,000 מחבלים, ואחר כך הסכם שליט, שבשביל חייל אחד שחררנו מעל 1,000 מחבלים.
בהכל אתה צודק, זאת לא הבעיה עם המסע ומתן
זאת
עכשיו.
זאת הבעיה.
אני לא מסכים איתך, במסע ומתן הנוכחי זה לא מי משחררים.
תן לי לסיים. אוקיי. הסיבה שזאת הבעיה, זה שזה הפך חטיפה של חיילים ואזרחים, לדבר שמאוד כדאי לעשות. וברגע שהפכת אותו למשהו שכדאי לעשות, זה ממשיך וממשיך וממשיך, ומתישהו אתה צריך לחתוך את זה. מתישהו אנחנו נצטרך להיות אכזרים ולהגיד, אי אפשר יותר. כדי שלא יחטפו לנו יותר אזרחים, נצטרך להגיד, אנחנו כאן שמים קו אדום, כי אם לא נעשה את זה, ימשיכו לחטוף. אנחנו נמשיך להיות באותם המעגלים שוב ושוב.
לא, אני מצטער. שנייה. איך לאט לאט. אני אנסה לנסח את תגובתי בצורה זהירה, במילים שאני חושב שאתה תסכים איתם. אמרנו כאן לא פעם שכוח העוצמה של מדינת ישראל, הוא, אתה תמיד מדבר, לא אתה, סליחה, פרופסור גימל הירשברג מדבר על איום קיומי ואיום סימבולי, ועל כך ששניהם חשובים. אני חושב שברגע שמדינת ישראל תפסיק
איום
להיות...
איום פיזי וסימבולי, אבל לא
פיזי,
חשוב.
פיזי, סליחה,
כן.
תודה. ברגע שמדינת ישראל תפסיק להיות מדינת ישראל עם הערכים שלה כמדינת ישראל, אין סיבה להגן עליה. והערכים שלה זה לא רק מדינה דמוקרטית, שזה מאוד מהותי, לי ולכן יצאים לו חוות, אלא גם הערבות ההדדית. גם היא חלק מהערכים הבסיסיים של מדינת ישראל. לכן אנחנו שולחים את ילדינו להילחם בצבא, לכן אנחנו נלחמנו, ולכן אנחנו מוכנים להתנדב. יש משהו בערבות ההדדית, וגם בכך שאם ניקלע לצרה, יבואו להגן עלינו ולהצילנו.
האם בפעולה במטוס בסבנה, בסבנה, זה לא היה, לא הייתה ערבות הדדית? האם בספר במעלות לא היה ערבות הדדית?
לו הייתי יודע...
האם מבצע אנטבה לא היה ערבות הדדית?
לו הייתי יודע שניתן להציל מתוך, בוא נגיד שאני לא יודע מה המספר מתוך ה-120 שנשארו שם בחיים, אין לי מושג. נניח והוא 40, סתם זרקתי מספר, אין לי מושג, אולי הוא 100 ואולי 40 ואולי 10, לא אני ולא אתה יודעים. נניח ויש מספר, וניתן לה את כולם לחלץ במבצע צבאי, לגיטימי, ונגיד יותר מזה, להבדיל מגופות ששם יסנחו לי חברה, אני לא בטוח שכדראוי לסכן חיילים חיים.
לא שאני לא בטוח, לגבי... אני חושב שזה משהו שממש אסור לעשות.
אני איתך, אין, אבל אני קצת נזר בדבריי.
אין הצדקה לסכן אנשים חיים בשביל גופות.
אני איתך לחלוטין, קצת נזרתי בדבריי, אני לא חושב שצריך לקבור קבר נוסף בשביל לקבור קבר אחד, אבל לגבי החיים, אני חושב שאם היה אפשר לסכן, זה דבר שראוי להקריב עליו וללחם עליו, בגלל העיקרון והערך שבגללו מוכנים להסתער. מאחר וזה בלתי אפשרי, מאחר וזה בלתי אפשרי, אני לא חושב שיש לנו ברירה, אלא לחתור לעסקה בעוד שהעולם כולו, כולל ארצות הברית שמספקת לנו את הכליים לנשק ואת הנשק ואת ההגנה ואת הכל, לוחצת לעשות מעטפת לדבר הזה, שיכולה לתת לנו הגנה נוספת, אם זה דרך החיבור לעולם הערבי, ואלף אחד דברים.
אוקיי, אתה עכשיו מערבב כמה דברים, אבל צריך, אני מסכים עם
אבל
זה...
אבל זה הכל הולך ביחד.
לא בדיוק, אני מסכים עם זה שבנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו צריכים לחתור לעסקה. אין ספק. אבל
אני אפילו אסכים איתך שיכולת שלפני 7 חודשים, טעיתי ולפני 7 חודשים, היו צריכים רק בכוח. היום, במצבנו בסדר, הנוכחי, אבל, כל אבל יום שעובר מישהו מת.
מאוד חשוב גם לחשוב קדימה, ולא רק על הרגע הנוכחי. הרגע הנוכחי, אוקיי, אנחנו צריכים להגיע לעסקה, כי אין ברירה, כי באמת כמות החטופים היא מאוד גדולה, ואין דרך אחרת להחזיר אותם הביתה. אבל אנחנו חייבים בעתיד לשנות את המשוואה הזאת. אנחנו לא יכולים להמשיך באותה
אני
משוואה.
אני לא חושב שאנחנו יכולים.
כי אם אנחנו נמשיך עם אותה משוואה, אנחנו רק מעודדים עוד ועוד ועוד חטיפות. וצריך לשים לזה סוף. צריך לשים סוף לזה שכדאי די לחטוף ישראל.
אין ספק לכך שאתה צודק. אתה צודק ב-100%. מסכים איתך. אבל אני חושב שבגלל שאנחנו מדינה, והייתה לנו איזה דיון קודם, אם אתה זוכר לפני שבועיים, שאנחנו מדינה ליברלית ודמוקרטית, ויש לזה המון, המון מחיר שאנחנו משלמים עליו, והמון הפסדים שיש לנו בכך, כמו למשל שאנחנו סופרים את מתנו, לא במאות ואלפים, כמו משרד
יש
הבריאות,
מדינות, העלק, יש הזאת, מדינות דמוקרטיות אחרות, למשל ארצות הברית, שכשיש לה חטופים, והיו כן, לה בעיראק, נכון. אף אחד לא ידע עליהם, נכון. אף אחד לא שמע עליהם, אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות כאלה.
אני לא רוצה להיות ככה, אבל זה בדיוק שזה יגיד לך.
אבל אם מדינה דמוקרטית, אתה נותן את זה בתור דוגמה למדינה דמוקרטית. אז יש איזשהו אמצע בין המקום הלא נורמלי שהגענו אליו.
אבל אין סיבה לחיות במקום הלא נורמלי הזה, אם אני יודע שמחר יגידו טוב בו, אז קורבנך הוא לגיטימי למען, לא יודע, למען העתיד, ותמות בשבי.
זה דמגוגיה, בגלל שבאותה
מידה... זה לא דמגוגיה, זה חלק מהעניין.
באותה מידה אתה יכול להגיד, למה שאני רוצה לחיות כאן, אם אני יודע שמעודדים את החטיפה שלי, וכן.
כי יש מחיר לערבות, אבל בסדר, אוקיי, אפשר להמשיך להתווכח.
המחיר הזה הוא מחיר שהוא בלתי נסבל, וצריך לעשות צעדים, להחזיר אותו למקום שהוא היה בעבר, שבו לא היה כדאי כל כך לחטוף ישראלי.
אני אגיד, אני יודע מה, אני אסכים איתך. אפשר לדבר על תיקון של כל תפיסת הביטחון הישראלית, אבל לא ניתן לעשות אותה בקואליציה הנוכחית, ובלי שיש שום כיוון.
זה אנחנו מסכימים, מה שעכשיו זה עכשיו, זה סיפור אחר לגמרי.
אנחנו עוברים לשיר, אני בחרתי כאן באלבום שנוגע בשלושת הנושאים שהכי מעניינים אותי ואת גלעד ביום יום, זה כמובן מוות, הורות, והיסטוריה ופוליטיקה, ושוב מוות. רונה קינן כתבה שיר שנכתב לפני 15 שנה, אבל עם יותר ויותר שיחות עם אמהות לחיילים, בנות זוג. אני יותר ויותר חושב על איך השיר הזה מתחבר על החוויה הלא פשוטה של להיות היום בעורף כאימא, בת זוג, אחות, דודה, בת דודה של חייל שמסתובב היום בעזה. אני רוצה להיות קרית הנוצות שתספוג את הכדור במקומך, רונה קינן.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שחזרתם אלינו, זו את רונה קינן עם אחת השורות היפות שנכתבו בשנים האחרונות בעברית, אמצעי התחבורה של הנפש שלך מחוץ לעצמה ובחזרה, כך היא מאחלת להיות לאהובה באותו השיר שנמצא אי שם בקרב. גלעד, אנחנו הפעם עמוק, עמוק במקום אחר, אתה רוצה להציע או לשאול שאלה איך ממשיכים מכאן, והחזית
רוצה,
שלך היא עזה.
אני רוצה להתחיל... לא, אני רוצה להתחיל, מה שאני רוצה לעשות בשני הפרקים הקרובים,
okay.
זה כל פעם להרחיב קצת את העירייה ולהסתכל על הקונטקסט הרחב שבו כל הסיפור של עזה מתרחש.
Yeah, ואני... מאזינות, זה הזמן לקחת ציפר אלכס. כן, כן, תמשיך.
ודווקא אני אתחיל ממשהו אופטימי, כן, תתפלא. אני בערך אופטימי.
אופטימי, גלעד.
בארץ היום, היום או אתמול, התפרסם מאמר מתורגם של פייסל אבאס, שהוא עורך עיתון סעודי, שנקרא Arab News. עיתון שמקורב לבית המלוכה הסעודי, אז אפשר לראות בדברים שלו איזשהו ביטוי של מה שקורה
ערוץ 14 בקיצור.
כן. וזה תורגם לעברית והתפרסם גם בהארץ, והכותרת של המאמר זה האם ישראל רוצה ללכת ל-2030 או שהיא נתקעת ב-1967. במילים אחרות, מה שפייסל שואל, זה לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע. הוא אומר, ישראל היום, שהיא הייתה, התפסה בעבר בתור באמת המדינה המפותחת ביותר, וסמל של קדמה במזרח התיכון, היא הופכת לאט לאט למדינה... קמאית, נקמנית, שמבצעת כל מיני דברים נוראים, עם הצדקות תנכיות, ואומר, זאת אופציה אחת שלך לכיוון הזה, אבל הוא אומר, אנחנו הסעודים דווקא הולכים כיוון אחר. אנחנו היום מסתכלים קדימה, אנחנו מסתכלים על הייטק, ואנחנו מסתכלים על AI, ואנחנו מסתכלים על איך להפוך את סעודיה למדינה הטכנולוגית המפותחת ביותר במזרח התיכון.
יאמר לזכותם, לפחות על הנייר, הם עושים המון עבודה לעידן הפוסט נפט. זאת אומרת, מה יקרה מחר כשלא היה לנו נפט, איך אנחנו עדיין ממשיכים להיות מי שאנחנו. נכון, זה מאוד
וכאן,
מעניין.
אבל אני, זה לא רק עניין של נפט.
זה מחשבה מאוד מיוחדת.
זה לא רק עניין של נפט.
כן.
במאמר הוסגר צריך להגיד שתומס פרידמן, העיתונאי ידוע מהניו יורק טיימס, הוא אמר שמה שבעצם מתרחש במזרח התיכון עכשיו, זה שסעודיה וישראל מחליפות תפקידים. זאת אומרת, גם בעיני הממשל האמריקאי.
כן.
אם סעודיה נתפסה... עד לא מזמן.
חשגוגי, לא, בתור, הם לא רצחו עיתונאי.
נכון, נכון.
בתור, הם לא מדינה חשוכה שבא מדינה, במרטפים שלהם סור...
כן, כן, בתור מדינה, אנשים. בתור מדינה חשוכה ו, ודתית.
אז וישראל, בן גביר לקח את הרעיון של המשטרה, מביא אותה אלינו, את המשטרה הסעודית.
אז,
ראינו שראש השבק מנסה לדפוק בחוץ, בבית המשפט. באג נהיינו כמו סעודיה, וסעודיה, הבנתי.
זאת אומרת שהסעודים הופכים להיות ישראלים, והישראלים הופכים להיות סעודים.
איזה כיף פה.
אז החדשות הטובות זה שזה עדיין לא ממש ככה, כן? עדיין ישראל היא מעצמת הייטק, ועדיין ישראל יש בה הרבה יותר חופש, אבל זה חדשות מאוד טובות שסעודיה מתקדמת לכיוון הזה, ולא רק בגלל העניין של הנפט. צריך כאן להגיד שגם איחוד האמירויות קיבלו החלטה אסטרטגית להפוך להיות מדינה שיש בה אסלאם מתון, זאת אומרת, אלה מדינות מוסלמיות, הם לא ויתרו כמובן על החלק הדתי, אבל הם מאמצות קו מוסלמי שהוא הרבה יותר מתון, עם רצון להיות מאוד מתקדמות במדע, בטכנולוגיה, בהייטק.
כאן חשוב להגיד, מי שחשב שמצעד הגאווה הקרוב עובר מתל אביב לסעודיה,
לריאד לא.
התשובה היא לא.
כן.
מי שחשב שנשים הולכות ברחוב...
עם ביקיני לא.
לא הייתי אומר ביקיני, עם כתפיים חשופות, רחמנה לצלן, או מותר להם לנהוג בלי אישור של הבעל. כיצור, זה לא שאנחנו...
כן, אבל יש כאן, אבל...
מדבר על טראג'קטורי, על כיוון ממדינה שארצות הברית חשבה שהיא מצורעת, ביידן שנכנס, אמר שהוא בחיים לא ידבר איתם בגלל הרצח השקוגי, לפתע הם...
נכון, ויש להם שאיפות באמת להתקדם ולהפוך להיות מדינות מתקדמות.
עם גבול מסוים, כאילו...
בסדר.
הם לא מדברים פה על חלילה לתת לנשים זכויות.
בסדר, זה גם לא מעניין אותנו, מה הזכויות של נשים בסעודיה. מה שמעניין אותנו, הזכויות של נשים בסעודיה, עם כל הכבוד, זה לא הדבר שהכי חשוב לנו כרגע.
אם המדינה היא מדינה מפותחת, יש לזה הרבה השלכות.
כן, אז קודם כל סביר להניח...
קדמה, לימודים, פיתוח, מקדם לטוב.
סביר להניח שאם הקדמה... אנחנו נראה גם שינוי. אפשר לומר כבר עכשיו שבאבו דאבי, בייחוד האמירויות, המעמד של נשים הוא מאוד שונה מבכל העולם הערבי. כן, יש שם הרבה יותר חופש, יש שם יותר נשים צעירות שמסתובבות לבד.
יחסית.
בלי... אז כן, אבל תשמע, תהליכי שינוי הם הדרגתיים, הם לא קוראים בבת אחת. עצם זה שהיה שם כבר שינוי מאוד משמעותי...
אוקיי, לא, רק רציתי להגיד שצריך להבין שזה יחסית, זה לא שמחר יהיה.
אתה צודק, אתה צודק.
אוקיי.
מה שאני קורא במאמר הזה, זה בעיקר סוג של הזמנה. זאת אומרת, הסיבה שהוא כותב עלינו, וכותב אלינו, כן, גם בעיתון ישראלי, זה שהוא אומר, תקשיבו, אתם נמצאים בצומת דרכים, ואתם צריכים להחליט לאיזה כיוון אתם הולכים. יש כאן הזדמנות לעשות משהו גדול. יש כאן הזדמנות לקחת את המזרח התיכון, שכרגע נראה מאוד מדכא ואלים, וטרור וייאוש וכל הדברים שאנחנו רואים כרגע, אבל יש כאן הזדמנות למשהו אחר לגמרי. יש כאן הזדמנות לברית בין המדינות הערביות המתונות, שהן גם, אפשר להגיד, המדינות הערביות שוחרות הקדמה והטכנולוגיה כרגע, יחד עם ישראל, ולהפור את המזרח התיכון למשהו אחר לגמרי. יש כאן גם מול כל האיום, סליחה, המצב הקשה,
כן.
שאנחנו נמצאים בו, יש גם הזדמנות.
וצריך להגיד כמובן שלסעודיה יש אינטרסים נוספים שאנחנו מתאימים להם, אחד מהם זה כמובן איראן, והשני הוא הקרבה לארצות הברית, יש כאן הרבה משחקים שגורמים להם להחליט להצטרף אלינו, ולא בהכרח בגלל שהם חובבי ציון, ולא רק שזה בסדר, ככה נחתמות עסקאות, עסקאות לא נחתמות מתוך אהבה.
ככה נעשים הסכמים בעולם, בדיוק בגלל אינטרסים כאלה. כאן גם צריך להגיד, שבכל העניין של היום שאחרי,
כן.
שהמקום שבו הפלסטינים משתלבים בעניין הזה,
אוקיי.
הוא מקום שנתפס כבעייתי גם בעיני השחקניות האחרות, לא רק בעיני ישראל. הייתה ועידה לפני שבוע או שבועיים, של שרי החוץ של המדינות הערביות בריאד,
אוקיי.
ושר החוץ של איחוד האמירויות פנה לנציג הפלסטיני,
כן.
ודיבר מאוד בזלזול על הרשות הפלסטינית בתור אליבאבא ו-40 השודדים. שזה בעצם, מה שרוצה להגיד לו בזה, זה שהרשות שלכם מושחתת. ו...
לא שאין שחיתות ב...
כן. אבל מה שהוא בעצם אמר, שהם לא יהיו מסוגלים להרים את העניין הזה של ניהול עזה.
אני רוצה רגע לעצור בנקודה הזאת ותעזור לי פה. נדמה לי שבעוד שיש... חיבה מאוד גדולה להזדהות אפילו הייתי אומר לעניין הפלסטיני בקרב העמים, השלטונות במדינות ערב פרט לאיראן וציר הרשע שלה, איך להגיד בעדינות, לא ממש מתים על הסיפור הפלסטיני, ואם אפשר היה להזיז אותו הצידה הם יהיו מאוד מאוד שמחים.
מדינות ערב המתונות מבחינתם לא רק שהעניין הפלסטיני הוא לא משהו שמעורר בהם הזדהות, אלא חמאס הוא אויב ברור של הציבור.
אבל אפילו לא חמאס, אני חושב שאפילו אבו מאזן, כמו שאמרת, איזשהו יחס של זלזול ובוז.
נכון, וזה תמיד היה.
זה תמיד היה, כאילו, יחסית לעם.
אבל חמאס יותר מזה. חמאס מייצג ציר אחר.
בסדר.
חמאס זה הציר של האחים המוסלמים.
כן.
וזה ציר שנמצא בהתנגשות עם הציר של המדינות המתונות.
אז לאן הולכים מכאן? אמרת שיש לך איזה טראג'קטורי קדימה. מה הטראג'קטורי שלנו?
קודם כל, אנחנו צריכים להבין שיש כאן הזדמנויות אחרות. זאת אומרת, זה לא הכל רק מסלול שמוביל אותנו להתנגשות עם איראן וחיזבאללה.
אבל מי יחתום על ההסכם עם סעודיה? בן גביר? סמוטריץ'?
רגע, אני לא. בגלל זה הוא כתב את המאמר הזה. הוא אמר, הוא פנה לעם בישראל.
כי יש עוד שמות שרציתי להגיד עכשיו לחבר הכנסת מליביקסקי.
הוא פנה לעם בישראל. והוא אמר, אתם צריכים להחליט לאן אתם הולכים. יש כאן הזדמנות לתכנן ביחד את 2030. לעשות משהו שהוא שונה. שהוא לא קמאי וחשוך ומלחמות.
האחרון שדיבר על זה ואמר מזרח תיכון חדש במבטא פולני, טוב, אתה זוכר מה היה סופו?
אוקיי, אז סוף סוף יש מישהו גם בצד השני שמדבר על מזרח תיכון חדש. זה דווקא דימוי טוב.
אוקיי.
אני חושב שהמזרח התיכון החדש של שמעון פרס הוא מזרח תיכון שכרגע נראה כמו חלום באספמיה, אבל... הוא לא בהכרח משהו שאי אפשר להגיע אליו. אולי יחד עם הסעודים אפשר לקדם משהו שהוא בכיוון הזה.
זה יאמר להגנתו, אותו מזרח תיכון חדש שדיבר עליו פרס וידעו לרדת עליו בצורה אלימה, לא היה שלום של פרחים ושושנים, אלא היה שלום כלכלי, היה שלום שיתופים כלכליים, היה שלום שבו ישראל מייצאת את הידע שלה, על זה הוא דיבר.
לגבי העניין הכלכלי, והשלום הכלכלי והמשמעות,
זה בדיוק הוא דיבר.
והכוחות הכלכליים שפועלים פה, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, כי זה פרק...
בנפרד.
נפרד בפני עצמו.
אז מה אתה הולך להגיד עכשיו? אני עכשיו אשאל אותך שאלה.
כן.
יש, בטח לא כתבת את זה, אבל אני מאכפת לך שאני אתקיל אותך. מיודעי גימל הירשברגר לאחרונה התראיין בכתבה בארץ, שיהיו בה המון המון סקרים. אולי אתה מכיר אותו. ואחד הסקרים שמשך את עיניי היו כל מיני שאלות על מה אתה מסכים, מה אתה לא מסכים, מה אתה רוצה, מה אתה אוהב, על מה יש קונצנזוס. נדמה ששני דברים שם היו היחידים שהבקיעו את ה-50-50, לפחות בעין מיטי מזוינת. אחד היה איזושהי תמיכה במשפחות החטופים, או אמפתיה, או משהו. עסקה, זה נראה ששם חצינו את ה-50%, לא יודע כמה. לא כך לגבי הפעלת הממשלה, לא כך, אבל זה, והשני זה לגבי גיוס חרדים. נראה שני דברים שבהם יש לנו משהו שהוא חוצה את ה-50-50.
כן, אבל יש הבדל בין שתי השאלות האלה.
אני מסכים איתך, יש הבדל.
לא, מבחינת המגמות יש הבדל. לגבי הנושא
ש... אי אפשר לדבר עם מומחה ולעשות נקודה, נו, תמשיך.
כן, נו, תגיד, מה אמרת?
לא, תמשיך.
לא, תדבר.
הנה, הגיע יום שני.
עושה לי פרצוף
נעלב
פה, אז אני נותן.
הגיע יום שני. הנה הצבעה על הדבר שבו באמת יש בציבור עכשיו תחושה מאוד קשה. אם תוריד, תנקי, תוריד את החרדים ותוריד את הערבים, כמו שאמר ביבי, בניקוי ערבים חרדים מסבלנו, טוב, תוריד אותם, יש הרגשה שיש קונצנזוס די רחב, שאי אפשר לקחת את הסטודנטים שלנו, ולהודיע להם כבר עכשיו, ואני מקבל להם הודעות, שתכף יש להם עוד מילואים, ומצד שני, להודיע שהם פטורים לנצח. וזה לא מזיז לאף אחד. אין מיליון איש על הכנסת, 63 יציבים בלוק, ולכן אני בא לשאול אותך, איך האופטימיות שלך מקודם עם ההסכם עם סעודיה
לא
מתאימה לממשלה?
אני מדווח על הדברים כפי שהם. זאת אומרת, אני לא חושב שזה בכך יקרה, כי יכול מאוד להיות שאנחנו הולך לכיוון של 67 ולא של 2030.
אוקיי.
אבל לגבי העניין של סקרים ודעת קהל.
אוקיי.
אז יש כמה דברים שהם נכונים. קודם כל, זה נכון שיש קונצנזוס בציבור הישראלי, יהודי, לגבי הנושא של גיוס חרדים.
גם בקרב הצד הדתי-לאומי, בצורה מאוד מעניינת שזה חדש.
זה מקיר לקיר.
כן, כן, לא, זה חדש. פעם הדתי-לאומי אמרו, עכשיו תראה מה קרה במקור ראשון.
זה לא לגמרי חדש. זאת אומרת, דתיים-לאומיים משרתים... דתיים לאומיים משרתים בצבא, ואין עמדות תואמות בין הדתיים הלאומיים, לא חשוב, אין עמדות תואמות בין הדתיים הלאומיים לבין החרדים בהרבה מאוד נושאים.
נכון.
ויש ויכוחים ביניהם, והנושא של הצבא זה אחד הנושאים שיש עליו ויכוח מאוד גדול, אז הם אף פעם לא הסכימו החרדים לגבי העניין של ההשתמטות משירות. כמובן שעכשיו כל הדברים התחדדו. בגלל המלחמה שאנחנו נמצאים בה, והמילואים שכולם תוכנים.
אנשים סופרים בשלוש ספרות את ימי המילואים שלהם.
נכון. אז תראה, כאן צריך להגיד כמה דברים בהגינות. אחת הסיבות העיקריות שתוכנים היום מילואים, זה בגלל הקונספציה השגויה מסתבר מאוד של צבא קטן וחכם.
כן.
צמצמו אוגדות מילואים. ועכשיו כולם תוכנים הרבה מילואים, בגלל שהצבא לא
קטן.
מספיק גדול בשביל להתמודד עם כל המשימה.
הוא קטן ולא חכם. כן.
כן. הסיבה השנייה היא כמובן שיש על המדף 65 אלף חרדים בגילי גיוס, והם לא עושים, וזה היה, זה היה יכול למלא לגמרי.
ואם זה היה קורה לפני 20 שנה, אז היום בכלל לא הייתה בעיה. אבל נמשיך קדימה.
אוקיי,
אבל הפער הוא כל כך צועק שאתה לא יכול, אי אפשר לראות, אי אפשר לראות.
אז זה נושא אחד שיש עליו קונצנזוס. הנושא השני שיש עליו קונצנזוס, וכאן אני, יש לי ביקורת כלפי תנועת המחאה שהיא לא מבינה כמה הנושא הזה חשוב, זה שחלקים גדולים בציבור הישראלי, ירד להם איזשהו אסימון, והם מבינים שמדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית. שהמצב שאנחנו נמצאים בו, יכול להתגלגל למקום שהוא ממש קיומי, עד כדי כך שאולי ישראל לא תשרוד אותו.
כן.
וזה משהו שמדאיג את כל הציבור הישראלי מימין ומשמאל. ואם נוסיף לזה את השאלה של עד כמה אתה סומך על הממשלה הנוכחית שתנהל את האירוע הקיומי הזה, אז גם אנשים בימין, יש לא מעט אנשים בימין, שהם לא מסכימים איתנו על הרבה דברים, שיכול להיות שהם רוצים הפיכה משטרית, אבל על זה הם מסכימים.
כן.
ולכן המחאה לדעתי, אם היא רוצה להיות יעילה, היא צריכה להיות רק על זה. רק על הנושא הקיומי, לעזוב את כל הדברים שהיו קודם, על זה אפשר להוציא אנשים לרחוב, ועל זה כן אפשר להפיל ממשלה.
אבל הנה, העניין... יום שני עבר, נתניהו מצטלם צוחק בזה, נכון. כאשר ארבע משפחות מקבלות את ההודעה האיומה
נכון,
ביותר,
נכון.
והכל עובר, הכל בסדר.
זה מזעזע.
יום שלישי בבוקר, בערב הבוקר, יום שלישי.
למה הוא צוחק? כי השמחה שלו היא נובעת מדבר מאוד פשוט. הוא מבין שהוא עבר את המשוכה החשובה ביותר,
כן.
שהייתה יכולה להיים על הממשלה שלו. אני אמרתי את זה קודם כאן,
נכון.
אם אתה זוכר שהוא יעבור את המשוכה הזאת.
אני אמרתי שהוא לא יעבור את המשוכה הזאת, אני טעיתי, אתה צדקת. הנה, אני אומר כאן בלייב, אני טעיתי, אתה צדקת.
כי מה שנתניהו עשה, הוא יקיף את עצמו בפחדנים, במלחכי פנחה, שאף אחד מהם לא בעצם הצביע נגד. אבל כאן צריך להגיד שזה הייתה רק ההצבעה בקריאה ראשונה.
כן, אני יודע.
יש עדיין עוד שתי הצבעות, והשאלה היא אם הם יגדלו אשכים עד ההצבעות הבאות. אני בספק, אבל אנחנו נחכה ונראה. אבל דיברת על העניין הזה של המשך המלחמה לעומת חטופים. רק אני אסיים את המשפט הזה. כאן אנחנו רואים מהפך בעמדות הציבור. בתחילת המלחמה, רוב הציבור חשב שאנחנו צריכים להמשיך את המלחמה בעזה, גם אם זה אומר לא לשחרר את החטופים. היום אנחנו רואים את ההפך. לשחרר את החטופים, גם אם זה אומר לעצור את המלחמה, וזה ממש שינוי משמעותי בדעת הקהל בישראל.
אני חושב שזה קשור למה שאמרת קודם, לרשע של דבריך. אם לא סומכים על הממשלה שמנהלת את המדינה, אז אפשר להחליט...
אני חושב שגם לא סומכים, וגם רוב הציבור מבין שבעזה מיצינו כנראה. זאת אומרת שאחרי הסיפור של רפיח, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על השלב הבא, ואז שחרור החטופים הוא must בשלב הזה.
אנחנו עוצרים לשיר, השיר הבא עדיין מאותו אלבום, מכתבים ליואל, שכתבה רונה קנן לאביה. השיר הזה נוגע בשלב האחרון של חייו, של דמנציה. האזינו למילים היטב.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שחזרתם לנו, אנחנו בחלק האחרון שבו גלעד הבטיח להגדיל את הפוקוס, ועכשיו לדבר על, על העולם כולו. קדימה גלעד.
טוב, אז בשלב הזה שהציפרלקס התחיל לעבוד,
אנחנו מקווים. אפשר... אחרת אתם בצרות מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים.
נתנו זמן מראש.
אנחנו התרענו, אין ספק.
אוקיי, אז בואו נדבר על מה שקורה כרגע בלבנון, ונבין את ההקשר הרחב
של הסיפור הזה. אני מת מפחד בנושא הזה, אני מודה.
סיבה מאוד טובה למות מפחד.
אני מת מפחד.
נכון, אני גם.
אני גם מת מפחד, כי זה גם לא שיש איזשהו מנהיגה או מנהיג אצלנו, שאני אומר, אני עליו סומך, שאם הולכים לשם יהיה בסדר, זה נראה הכל גרוע.
הסיפור הזה הוא גדול אפילו מההנהגה הישראלית, ומי יושב כאן בראש העניינים, לא שזה לא, שאין איזה השפעה, אבל יש כאן סיפור...
ואם נחכה יהיה טראמפ.
יש כאן סיפור שהוא בקנה מידה גלובלי, עם פוטנציאל אפילו להידרדר למלחמת עולם שלישית, לא פחות מזה. השבוע דיברתי עם בת דודתי, שגם מאזינה שלנו, דוקטור חמדה גורריה.
אנחנו בעד מאזינה שלנו דרך אגב.
והיא, שיש לה גם תחביבים דומים לשלי, גם מתיין בשואה. היא אמרה, עכשיו אני מבינה עוד יותר את העניין הזה של לדעת בלי לדעת. זאת אומרת...
לדעת בלי לדעת.
כן, כמו יהודי אירופה.
תסביר.
שערב השואה, הם... הרגישו חלקם שמשהו עומד להתרחש, אבל הצליחו גם להכחיש את זה, והצליחו לא לדעת את זה.
כן.
גם אנחנו, זה נדמה כאילו שאנחנו עומדים מול אירוע בקנה מידה מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים באיזשהו מקום שהאירוע הזה הולך להתממש כן, בזמן כזה או אחר,
כן.
אבל אנחנו בוחרים גם לא לדעת, אנחנו איכשהו ממשיכים בחיי היומיום שלנו.
אתה ראית את פרץ הבנייה שרץ היום בתל אביב? אתה ראית את כמות המבנים שנבנים היום? נכון. דירות המיליונרים שבונים עכשיו?
כן,
מישהו אמור לגור בהם?
כן.
מגדלי ענק נבנים ברגעים אלה עם דירות שאני ואתה ביחד לא נוכל בחיים לקנות שם את שתי השירותים.
נכון, וכשאני רואה אותם, כשאני מסתובב בתל אביב ואני רואה אותם, אני יודע, זה חולני, אבל אני לא יכול שלא לחשוב על הטילים הבליסטיים האיראנים שעושים אותם.
אבל מישהו חכם, אנחנו מקווים כנראה, החליט שזה הזמן הנכון להשקיע ולבנות בתל אביב מגדלי ענק למיליונרים. איך זה מתיישב אם מחר לבנון מחלה אותנו, או כמו שאחרים אמרו בעוד שנתיים, ברק אמר עוד שנתיים, איראן מחלה אותנו.
לא, זה לא ברק, זה היה ליברמן, כן.
כן, גם ברק אחר כך חירה והחזיק אחר, אבל אוקיי.
כן, אוקיי, אז בואו נבין באמת את הקונטקסט הרחב של הדברים. אנחנו מצד אחד, הנושא הלבנוני הולך ומסתבך, ולפעמים מלחמות גדולות פורצות בלי שאף צד רוצה. לאיראנים אין אינטרס שתהיה מלחמה גדולה כרגע, בשלב הזה, בשלב מאוחר יותר. כן, דווקא המצב הנוכחי של קרסום, דיברנו על זה בפרק הקודם.
כן, הם לא עובדים קשה ואנחנו יריב נחלש.
אנחנו נחלשים בלי שעוברים איזשהו קו שבו אנחנו מחריבים את לבנון, כי גם זה חלק מהתסריט.
ווין ווין. להם, לא לנו. כן.
אבל כמובן שזה מגיע לנקודה שבה ישראל אולי תאלץ להגיב, או שיקרה איזשהו אירוע. מספיק שיקרה אירוע מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם טיל של חיזבאללה חלילה יערוק קבוצה גדולה של אנשים, או משהו כזה יקרה, זה עלול להוביל בלי שהתכוונו למלחמה גדולה.
אני חושב על זה כל הזמן, ודיברנו על זה, הרי ענבי זעם, אתה זוכר, זה הטיל שלנו שפגע לא בכוונה, וסגר את כל העניין. זאת אומרת, יכול להיות שעוד אחד מהטילים שלהם שחודר, יפגע חלילה, ופתאום יהיו מספר הרוגים שלא נוכל לעמוד בו, ואז מה עושים?
במציאות הזאת, היכול להתגלגל אירוע שאף אחד לא מעוניין בו, היא גבוה. אבל בואו כרגע נבין מי הצדדים המעוניינים והלא מעוניינים, ומה הסיפור הגדול.
לך על זה.
אנחנו נמצאים היום בעולם שבו הכוחות, התארגנו בצורה שונה משהם היו במאה ה-20. במאה ה-20 זה היה קומוניזם מול המערב.
כן.
כן, ברית המועצות והקומוניזם נכון. מול המערב. נכון. היום מה שיש לנו זה ציר איראן, רוסיה, סין.
בריקס? ש... זה לא כל בריקס? בריקס. בריקס, ברזיל, רשה, איראן, סאף אפריקה וכל אלה. זה בריקס.
המדינות האלה פחות חשובות. המדינות החשובות כאן...
זה צ'יינה.
המדינות החשובות כאן זה סין, זה איראן ורוסיה.
אוקיי.
כן, אפשר להוסיף לזה אם רוצים את צפון קוריאה וקטר.
אוקיי.
והם, זה הם ציר אחד, ציר הרשע אם תרצו.
אוקיי.
והציר השני הוא הציר של המערב, כשאחד ההבדלים הגדולים זה שהציר המזרחי, הציר של המדינות האלה, הוא מאורגן ומאוחד יחסית, עם אסטרטגיה שנראית ברורה וסדורה, ולעומת זאת המערב עסוק במלחמות פנימיות ובחוסר אחדות, אשורות, וגם בחוסר הבנה לקראת מה אנחנו...
אני חושב שזאת בעיה יותר גדולה, לא חוסר אחדות אשורות, אלא חוסר הבנה איפה הם עומדים.
לא כולם. זאת אומרת, יש כאן...
הם לא רואים שיש מלחמה, וזה חלק מהעניין המעניין.
יש כאן כמה תהליכים שהם... יש להם פן חיובי, אבל הם מובילים בסופו של דבר למתח מאוד גדול בין הגושים האלה. קודם כל, יש שני פרויקטים מאוד גדולים, אחד של ארצות הברית ואחד של סין,
okay.
במזרח התיכון ובאסיה באופן okay. כללי. פרויקט אחד נקרא India Middle East Europe Corridor, שזה בעצם פרויקט שהנשיא ביידן דיבר עליו לפני כמה חודשים,
okay.
שפרויקט מאוד שאפתני של רכבות ומידע וסיבים ומה לא שעוברים באסיה, במזרח התיכון, לאירופה.
זה תגובה לדרך המשי?
זה פרויקט, זה דרך המשי המודרנית, זה, okay. זה פרויקט של מיליארדים עם פוטנציאל של חיבור העולם, פוטנציאל כלכלי מאוד גדול, ופוטנציאל כמובן של הרחבת ההשפעה האמריקאית לכל המקומות האלה.
Okay.
זה מאיים על סין, שיש לה פרויקט משלה, ה-China Belt Initiative,
יש להם שם יותר יפה, אני לא מסוגל ללכת לזכור. זה סינים, יש להם שם יותר יפה לזה, זה המשי והמשהו, אני כבר לא זוכר, תכף לבדוק.
כן, אבל זה בעצם אותו רעיון, אבל שסין מנהלת אותו.
ודרכו הם באים ומציעים שיפוצים זולים באפריקה.
סין בכלל, יש לה רשת מאוד גדולה של השפעה בכל העולם, ויש כאן עימות בין הזירות השונות האלה, וחלק גדול מתמקד בזה. לסין ולרוסיה יש אינטרס שישראל, לא ישראל, שארצות הברית תשקע במדמנה המזרח תיכונית. זאת אומרת, אם ארצות הברית, המאמצים שלה והכוחות שלה יהיו מושקעים במזרח התיכון, בסוג של מלחמה כוללת כזאת בין ישראל לבין הציר האיראני, זה ישחרר את רוסיה והשאיפות שלה באוקראינה, זה ישחרר את סין והשאיפות שלה בדרום מזרח אסיה ובטיוואן. אז כאן צריך להבין שהשיבה באוקטובר, צריך להבין אותו בתוך הקונטקסט הזה, השיבה באוקטובר זה לא פעולה רק של חמאס נגד ישראל, זו פעולה שהמטרה שלה היא למשוך את האמריקאים למקום אחר מהמקום שהפוקוס האמריקאי רוצה להיות בו.
שתי הרצאות, אחד השם הוא יוזמת החגורה והדרך, ולפעמים נקראת יוזמת חגורה ודרך המשי, או חגורת המשי והדרך, ואי אפשר לתגרם את זה נכון מסינית, אז זה מה שאני יודע להגיד, וזה דרך אגב באפריקה קוראים שם דברים משוגעים, ויש טענה שהרצון שלהם לשפט אצלנו את הנמלים, חלקו קשור בכך שלהכניס אותנו בלי שהתכוונו לאותה יוזמה. הנקודה השנייה היא שזאת ראייה נורא ישראלית. זאת אומרת, אני שומע יותר ויותר מאירופאים שמשוחח איתם, שלא, לא, זה בעיה שלכם כל הסיפור הזה. אתם אוכפים עלינו שסיפור חמאס הוא בעיה גלובלית. מבחינתנו זה בעיה שלכם, זה בחצי האוכלית שלכם, תפתרו אותה, זה לא מעניין אותי.
לא, זה לא דרך ראייה ישראלית בכלל, זאת מה שהחברים שלך אומרים, זה חוסר הבנה של הכוחות הגלובליים שפועלים פה.
כי זה נורא נוח.
כן, מה ש...
כאילו תפתרו את הבעיה ישראל, זה בעיה שלכם, תעזבו אותנו.
כן, אבל הבעיה הזאת, אם יהיה איחוד זירות נגד ישראל, אם אנחנו נסחף למלחמה, קודם כל, האיראנים כבר הזהירו את האמריקאים, הם אמרו, אם פורצת מלחמה בין ישראל לבין חיזבאללה, אנחנו בפנים. הם אמרו את זה. הם אמרו שיהיה מאוד ברור שאיראן נכנסת. אם איראן נכנסת, היא נכנסת עם הפרוקסי שלה, עם העיראקים והחות'ים. ארצות הברית תהיה מחויבת להיכנס, גם בגלל ההסכם בין ג'ורג' בוש הבן ואריק שרון ב-2003-2004, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה.
וגם בגלל שאנחנו פרוקסי.
וגם בגלל שאנחנו פרוקסי אמריקאי.
בואו נודה.
זה ימשוך את האמריקאים.
אנחנו מחזיקים אותה אבו נפחה ואנחנו פרוקסי.
לכן האמריקאים מחזיקים אותנו חזק. אחת הסיבות שאנחנו לא רואים פעולה ישראלית בצפון שהיא יותר משמעותית מלהחזיר להם, זה, יש כאן כמה סיבות. סיבה אחת זה כמובן השחיקה של צהל, וכבר דיברנו על הצבא הקטן וכולי, אבל סיבה שנייה מאוד משמעותית זה שהאמריקאים לא רוצים להסתבך במזרח התיכון, כי מה שבאמת חשוב להם זה אסיה. הפוקוס שלהם הוא, איפה שהם רוצים את הפוקוס הוא על סין. הם לא רוצים את הפוקוס על איראן, הם לא רוצים את הפוקוס על ישראל.
גררנו אותם לשם, ואוקראינה גררה אותם לאירופה. מה לעשות? בעולם קורים דברים.
נכון. אז הם מאוד משתדלים לשמור על אש נמוכה כאן, לכן גם עמוס הוכשטיין מדלג בלי סוף בין האמירות.
כן, ראיתי שהוא חזר לטיולים. אני בעדו, אבל נראה לי הוא קצת בבעיה.
כן, תראה, אני...
לא, כאילו בחור חביב.
אני חושב שאם נהיה ריאלי ונסתכל על העבר, אנחנו יכולים לקוות, הדבר הכי טוב שאפשר לקוות לו כרגע, זה שנצליח להגיע לאיזשהו הסכם שיוריד את הלהבות בצורה משמעותית. אני לא מאמין שהוא יוריד את הלהבות לגמרי, כי אין לחיזבאללה אינטרס להוריד לגמרי, אבל מספיק כדי שלא ניגרר למלחמה כמה שנים, אנחנו נאגור כוחות, אנחנו נתחזק, נמשיך לפתח את הלייזר ואת כל הדברים האחרים שצריך כאן בשביל להתגונן. אתה
שוכח פקטור נוסף.
כן.
בזמן הזה חמאס, חיזבאללה לא הולכים ללמוד חקלאות שלחים.
נכון, גם הם מתעצבים.
סתם.
לא, אבל אנחנו, אז בסדר, נכון.
חלק במשחק. אבל אתה אומר, לפחות נבין שיש איום ולא נמשיך לשגות ב...
אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתמודד עם האיום הזה, אבל לא כרגע. כרגע אי אפשר להתמודד עם האיום הזה. צריך לקחת מאוד ברצינות את הדברים של ליברמן, שמדבר על זה שאיראן... מחכה להיות גרעינית בשביל לאחד את הזירות, בשביל התלכדות הזירות. וצריך להבין שזה אומר שבשנים הקרובות משהו לא טוב כנראה הולך לקרות. זה לא, כדי להציל את ישראל לא נוכל להימנע בסופו של דבר מלהתמודד עם איראן בצורה כזו או אחרת. כנראה שכרגע זה לא הזמן הנכון לעשות את זה.
אבל גם כרגע זה לא, טוב, אני לא יודע מה יהיה לגבי העתיד. כבר ראינו שכל הנבואות שלי עד עכשיו התבדו. אבל... אני חושב שהתמודדות, כאילו התמודדות עם איראן, אינה אך ורק התמודדות צבאית פומבית.
בוודאי שלא.
חלקה התמודדו, דיל עם סעודיה, ציר חדש.
נכון.
איום שאיראן מבינה שהיא מנוגעת בנו.
זה בדיוק.
זה גם דרך להתמודד במלחמות.
הנה, תראה, אני מסכים איתך על משהו.
וואו.
מדהים, נכון? אז אתה צודק לגמרי. חלק מהתשובה הישראלית לאיום האיראני, זה לגבש את הציר של המדינות המתונות, שהציר הזה גם יעזור לנו להתמודד עם העניין הפלסטיני, גם עם העניין האיראני, יש לו המון המון פוטנציאל, אבל אנחנו לא נוכל להימנע בסופו של דבר או נגיד דבר כזה, מה שיוכל להציל אותנו מאימות עם איראן, זה התעררות של המשטר שם. וכאן יש אחת השאלות שאנשים כותבים עליהן בהקשר האיראני, זה מה תעשה מלחמה עם איראן? האם המלחמה הזאת תערער את יציבות המשטר, כי כל הגורמים בתוך איראן שמתנגדים למשטר,
כן.
בעצם יראו בזה הזדמנות.
או שתלכד את כולם מול אוהב המשותף.
כן, ואני, כן. אופציה ב' היא בהחלט אופציה סבירה, כי בדרך כלל איום חיצוני גורם להתלכדות.
כן, רק שמדובר במדינה ענקית, עם המון המון תת אוכלוסיות, נכון, שאנחנו נכון. לא מומחים להם, ובאמת, כאן אני מבקש לקחת צניעות על הבנתנו את
לא, לא, בהחלט.
יש כל כך הרבה תת אוכלוסיות באיראן.
אבל אמרת דבר כן. נכון, באיראן יש המון תתי אוכלוסיות, המון קבוצות שונות,
כן.
ובעצם זה שלא כל הקבוצות האלה מרוצות מהמשטר הזה, זה יכול להוביל לכל מיני דברים, אנחנו לא יודעים.
כאן
צריך להגיד
okay.
שההססנות האמריקאית, זאת אומרת, האמריקאים מהססים באוקראינה, עכשיו הם קצת okay. שינו את המדיניות.
נכון.
הם שינו את המדיניות והעבירו 50 מיליארד דולר, והם...
נכון. הם הרבה זמן עזרו לאוקראינה, אבל לא עד הסוף.
הם הרבה זמן ניססו.
כן.
גם כאן הם מהססים, והם כן. מנסים למנוע מהדברים להידלק. אפשר להבין את ההיגיון הזה, אבל ההססנות בכל הזירות יכולה לגרום לזה שהם יפסילו בכל הזירות. זאת אומרת, בזה שהכוחות האחרים יתחזקו על חשבון האינטרס האמריקאי.
כן, אבל בשביל זה, בשביל חלק מהשינוי כאן הוא באמת...
כאן צריך להגיד עוד משהו.
טוב, נו. לא ניתן לדבר.
אנחנו נמצאים, סליחה, אני מצטער.
נו, לך זה, לך זה.
זה נושא שהוא...
לך זה, אנחנו עודים בשידור, קדימה.
זה שבראש... המעצמה החשובה ביותר בעולם כרגע עומד אדם
שקול.
שיש ספקות מאוד גדולים לגבי יכולת התפקוד שלו, הוא שקול, אבל הוא כרגע, אם ראית את הסרטונים האחרונים מההופעות הפומביות האחרונות שלו,
okay.
זה מעורר דאגה. מעורר דאגה, זה גם כמובן משדר כלפי סין ורוסיה ואיראן, שארצות הברית חדשה, שבראשה עומד אדם שיכול להיות שהוא לא לגמרי איתנו מבחינה קוגניטיבית.
ובוא נגיד תודה רבה שלא עומד בראשם כרגע טראמפ, כי לא יודע מה יקרה, נשארו לנו 15 שניות לזה שמסתכל על השעון. תודה רבה לרבה שהייתם איתנו, אנחנו חמוצים, נהיה כאן גם שבוע הבא, יום שני, בשעה 4, 106.2 FM, 106.2 FM.co.il. אנא האזינו לנו בכל אפליקציה שבה אתם צורכים את ההסקטים שלכם, המליצו לחבריכם, שיהיה טוב, ביי.